אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. כולם יודעים מה שעבר עלינו פה על כל העולם, תקופה של קורונה, שנה שלמה. וכמובן שהכל מאיתו התברך. הכל זה, אין דבר נגזר פה לפני שנגזר עליו מדי מעלה בשמיים. אין דבר כזה. כל מה שבן אדם לא יכול להזיז אצבע, אילולי השם גזר מלמעלה. וגם אין אדם נוגע למה שמוכן לחבור, כי אם לא אני מה. אז ודאי שהכל מאיתו יתברך. כל מה שנדבר פה עכשיו, וגם יהיה זמן לשאלות מי שירצה, אני אשמח לענות על שאלות, אין בעיה. כל זה, אנחנו רק רוצים לראות איך השם יתברך עובד בשטח. למשל, שהיה גזרת פרעון, פרעון הרשע, שגזר מה שגזר. והוא שם את התינוקות בלבנים, ושחט ילדים, ועשה אמבטיה בדמם. זה לא נגזר מאיתו יתברך? זה לא נגזר משמיים? נגזר. אם לא היה נגזר, הוא לא יכול לעשות. אז מה חז"ל מספרים לנו? הם מספרים לנו גם איך זה עבד בשטח. גם שנבוכדנצר, יימח שמו, החריב את בית המקדש. זה לא נגזר משמיים? ודאי שזה נגזר. אז מה הגמרא מעריכה, איך ישפכו את דמם, ואיך זה, ונוזר אדם שחט מיליונים, וזה, מה הם מדברים? הכל משמיים. בסדר, מסבירים לנו איך זה עבד בשטח. הכל נגזר משמיים. בין אם הבא אסון טבע, זה נגזר משמיים, או שבא בין הבן אדם ורצח מישהו, זה גם גזר משמיים. או שעדד לו את הבית, זה גם גזר משמיים. הקדוש ברוך הוא יכול להביא את גזרותיו על הציבור, או על בן אדם, בכל מיני דרכים. עכשיו יש לדעת דבר אחד, רבותיי יקרים. אם בן אדם רוצה להגיע לאמיתותם של דברים, בכל תחום שהוא, לא רק מה שנדבר, כל דבר שאתה רוצה להגיע לתמותם של דברים, צריך לעבוד עם השכל ולא עם הרגש. צריך להשתדל לשים את הרגש בצד. זה דבר ראשון שבן אדם חייב. כי הרגש משפיע על השכל. אחרי אנחנו מניחים תפילין, פה ופה, לשעבד את השכל על הרגש. לכן, זה חלק מהדברים שהתורה אומרת, שהשוחד יעביר עיני חכמים וסלל דברי צדיקים. כשבן אדם משוחד, אז הרגש עובד עליו. הרגש, עד כדי כך שהתורה, הגמרא, מסכת כתובות, אם אני לא טועה דף קופה, או משהו כזה, מספרת, שתנאים, תנאים, שאחד בא, האריס בא לשלם לו, הוא הזכיר לו את השדה, הוא בא לשלם לו יומיים לפני הזמן. אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר, אני באתי לשלם לך, למה באת מוקדם? כי ממילא יש לי לדון דין תורה לפניך, כבוד הרב, אז אני כבר בהזדמנות, אבל לך את הכסף. אמר לו, פסיל נלך, אני לא יכול לדון אותך. יש לי פה נגיעה, אני משוחד, מה משוחד? זה כסף שמגיע לך, אבל באת יומיים לפני. כבר הרגש התערב בשכל. אני לא יכול לדון אותך 100% נקי. עד כדי כך. אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו דנים בכל סוגיה, בפרט שזו סוגיה טעונה, לשים את הרגש בצד וללכת עם השכל. אתן לכם עוד דוגמה. יש לי רב, אני אוהב אותו, מעריץ אותו. מוכן לעמוד בשבילו, באיזשהו במים. הרב הזה, יש לו מניות באיזה מפעל. מותר לו מהצד, יש לו מה. רבי יהודה הנשיא, היה לו מפעלים, היה לו עיירות שלמות, היה יותר עשיר משלמה המלך. יש לו עסק. עכשיו לי יש דין ודברים עם המפעל. אני תובע אותו, שהוא תובע אותי, ויש לי דין ודברים איתו. אני יבוא לשאול דעת תורה את הרב שלי? לפי התורה, שום פנים ואופן. הוא משוחד. מה? אתה אומר על הרב שלך שהוא משוחד? אני לא אומר, התורה אומרת, מה אתה רוצה ממני? מה, אני אלך נגד התורה? לפי התורה, הקדוש ברוך הוא כתב לי שאפילו משה רבנו, השוחד יעביר עיני חכמים יסלף דעת צדיקים, אפילו עם משה רבנו. אם משה רבנו יחודו עצמו, יש לו חלק במפעל הזה, אני לא אשאל אותו. זה אומר שאני לא אוהב אותו? אוהב אותו, מעריץ שלו כפרה עליו. אבל בסוגיה שאני, יש לי עכשיו דין ודברים עם, עם המפעל הזה, לך למישהו שאין לו, הוא לא קשור לנו, שום דבר. חזל אומרים, עד כדי ככה שוחד אפילו, יש לו כוח סגולי. האנשים שואלים, שומעים, נגיע אישית או שוחד, אז כשאתה אומר למישהו, אתה אומר, מה, אבל הוא צדיק. חושבים שזה הרשע. רבותיי, זה לא רשע. זה חוק טבע שהשם קבע בבריאה. קבע בבריאה. זה לא קשור לצדיק או רשע. כל אדם, הכי צדיק, הכי גדול. התורה אמרה, שוחד יאמר, אני חכמים, חכמים כמו שלמה המלך. ויסלם דברי צדיקים. לא צדיקים כמו שלנו. כל שכן. נדבר איתך צדיקים, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, כולם. אין מה לעשות. לכן התנאים, חכם עיניו בראשו, שבאו לשאול אותו על משהו שיש לו נגיעה אישית. אני אומר, פסינה לך, אני לא רוצה אחריות. אז זה כלל אחד. עוד כלל. לעולם אל תאמר אי אפשר. לא יכול להיות. לא ייתכן. פעמים אתה מדבר עם אדם איזה משהו, כמו שאני דיברתי אז על הכוכב, או על המאפיה העולמית. עכשיו שבן אדם לא יודע, הוא לא מכיר את החומר, זה גם מצעזע לו קצת את הקרקע תחת רגליו. דבר ראשון אומר, לא ייתכן, שטויות. אל תגיד לעולם לא ייתכן. תגיד, אני, אולי כן, אולי לא. תגיד, תנסה לשכנע אותי, אבל ברגע שאתה מבטל, זה מראה על טיפשות. למה? אם היו באים, אומרים לך, לעם ישראל שהיו במצרים, אתם רואים את פרעה הזה, הוא הולך לעשות אתכם עבדים, את הילדים שלכם בבטון, לעשות אמבטיה עם תינוקות. אתה נורמלי? אתה משובש? דימה משבשת, איפה השכל שלך? זה פרעה, מלך גדול, גיבור, חסר לו מה לעשות עם עצמו. משעמם לו בחיים. אבל זה קרה או לא קרה? שבאו ליהודים בגרמניה. אתם יודעים, אז שהיטלר עם מחשימו על השלטון, היה להם אפשרות לברוח, בהתחלה גם נתנו להם כסף. אמרו, נקנה אתכם את הכל, לכו לאמריקה, תעזבו אותנו. והיהודים היו בנקאים, דוקטורים, היו, וגרמניה הייתה מדינה מאוד נאורה, זה לא איזה ברברים, אתה יודע, ערבים, בארצות ערב, זה אירופאים, עם עניבה, דנקשן, ביטשן, מאוד נחמדים, אינטליגנטים, התחתנו איתם, התחתנו איתם, התערברו, התבלבלו איתם מלא, וכל הכלכלה של גרמניה עמדה על מי? על היהודים. גרמניה זאת האימפריה, כמו אמריקה של היום. הכל עמד על היהודים. מישהו היה מאמין, זה ייתכן, שיבוא הגרמנים, יצאו נגד היהודים, שהכלכלה עומדת עליהם, אם אתה מחריב אותם, הלך כל גרמניה. זה באמת מה שקרה. למה אתה עושה כזה דבר? מה עשו לך? זה הגיוני? זה הגיוני שימצאו יהודי שהוא כבר התבולל, הוא כבר גוי, הוא הולך לכנסייה. הילדים שלו נוצרים. יחפרו בתיקים 10 דורות אחורה. סבא של סבא של סבא של סבתא שלך היה יהודי. יקחו אותו להרוג אותו. זה היה הגיוני? עכשיו אתה שומע שזה היה כי אתה יודע. אבל שהיית חי את זה. היו באים ליהודים, אומרים להם, אז זה אמרתך. רבותיי, אפילו ברכבות, אתם יודעים, ברכבת שהם נסעו למשרפות הגזים, הם שילמו כסף. שילמו כסף על הרכבת. כי אמרו להם ששולחים אתכם למקום טוב. על הרכבת. מי אסף את הכסף לרכבות האלה, אתם יודעים? רבני הקהילה. מה לעשות? אמרו להם, אל תדאגו, יהיה בסדר. ואפילו שהם הגיעו למשרפות הגזים, לכל המחנה, המשרפות שם, הם הולכים לשם. הם ידעו שהולכים לעשות להם כזה דבר. מי חלם? הם חשבו שהם הולכים לעשות מקלחת. אמרו להם, אתם יש לכם מחלות. קינים, כל מיני דברים כאלה. הם אפילו שהגיעו לשם, חלק ברחו, חלק קלטו, אבל הרוב הלכו, הורידו את הבגדים, הלכו כצאן לטבח לתוך המשרפות. ואפילו במשרפות, היית אומר לו, יעשו ממך סבון. זה ייתכן? היה מאמין לך? מישהו היה מאמין? גרמנים, נאורים, מה הם צריכים? בקום המדינה שבאו תימנים, תימנים, אחרי 2000 שנות גלות, באו לחון את עפר הארץ. השתחוו לאדמה, נשקו אותה, חשבו שבן גוריון הוא המשיח. היו בטוחים, בא לציון גואל. עכשיו מישהו היה בא במטוס, אומר להם, חבר'ה, היהודים האלה פה יחטפו לכם ילדים, יעשו להם ניסיונות, חלק ימותו, חלק ייקחו אותם, יאמצו אותם. היה מאמין התימני ההוא, אבל תגיד לי, לך מפה, מה אתה מדבר? אתה מדין במשתבשת. אנחנו יהודים, הם מחפשים ליישב פה את הארץ, שיהיה מלא יהודים, יחטפו לנו ילדים, איפה אתה חי? זה היה אולי בארצות ערב, מה אתה מדבר בכלל? מי שהיה מאמין, אפילו היית מראה להוכחות, הוא לא היה מאמין לך. אחרי שזה קרה, באו וצעקו, והמדינה אמרה שזה, עשו חיסיון. אמרו, לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. שנה שעברה, שנה, הודו, בכנסת, אמרו, אנחנו נשלם פיצויים. מה זה נשלם פיצויים? הרגת להם אלפי ילדים, חטפת מחכימותיהן, תן להם כסף. זה גם מה שהגרמנים משלמים פיצויים. מי ביקש ממך לחטוף ילדים? אז אל תגיד לא ייתכן. אל תגיד שבמדינת היהודים זה לא ייתכן. כל שכן שבכל העולם. הכל ייתכן. אתם יודעים שבמשך 70 שנות מדינת הזלה, יש עשרות פרשיות שעשו ניסיונות ניסויים על חיילים. חיילים מלך הארץ. חיילים של הצהל, שהאימא מוסרת אותו בדמעות לילד, כפרה עליך שהשם ישמור אותך, ונתנה אותו לידיים של הצבא. הצבא עצמו עשה עליו ניסויים, חלק מתו, וחלק נשארו נכים עד היום הזה. ותגיד לי, אני ממצא, חביבי, היה משפטים שילמו פיצויים חלק. חלק יצא לאור, שילמו פיצויים. היופי, וואלה יופי. אתה מוכן שיקחו את הילד שלך, יעשו ניסויים, ואחרי זה ישלמו פיצויים? אתם יודעים שבשנת 1960, המדינה הייתה די טריה. המדינה עשתה הסכם, משרד הבריאות בישראל עשה הסכם עם הצבא של אמריקה לעשות ניסויים של הקרנה על אלפי ילדים.
From 1951 to 1961, the U.S. Army paid Israel's health ministry 3 million lira to conduct radiation testing on Sephardic children that immigrated to Israel. The government-run public schools would tell the children that they were going to get a medical checkup and that they were receiving an x-ray. More than 110,000 of the darker-skinned Jews were given 35,000 times the maximum dose of x-rays to the head repeatedly. Many of the children died within months. All of them lost their hair. Some still live today and endure excruciating health problems.
חלק ממה שהשם עושה לנו בפרצוף זה שתבינו שאלה לא יהודים אמיתיים, זה ערב רב, זה כתוב בזוהר שהם ישלטו עלינו 70 שנה, עד 73 שנה יימשך. עכשיו 73, הסוף שלהם בעזרת השם, והתעללו בנו, כתוב. אז שתבין, אתה אומר, צהל וזה, החיילים באמת מסכנים. כשאנחנו אומרים צהל, אנחנו מתכוונים לחיילים. העם, צדיקים, בעלי חסדים, חילונים, דתיים, לא משנה, כולם צדיקים. אבל מי ששולט בנו, הרשויות, השלטונות, מושחתים, רשעים, חושבים רק על עצמם. תכניס לך טוב לראש. וגם חז"ל אומרים בפרקי אבות, אל תתוודע לרשויות שהם דואגים לעצמם. תראה רש"י מה כותב שם. שהם, תמיד זה היה, זה לא רק היום, תמיד הרשויות דואגים קודם כל לאינטרס שלהם. אם באים ונותנים לך, כולם יודעים שיש לו עלינו מחלה, המחלה הנוראה, מחלת הסרטן. ועד היום, דרך אגב, לא מצאו לזה חיסון. כבר 100 שנה תחקיר, לא היה חיסון. קורונה, שאומרים מגפה הכי קשה, תוך שנה יש חיסון, פחות משנה. זה כבר אומר לך שמשהו פה מוזר. איך זה יכול להיות? איידס, 40 שנה של תחקיר של איידס, עד היום אין לזה חיסון. 40 שנה. קורונה, פחות משנה, שהם אומרים שזה מגפה הכי קשה אי פעם, הם אומרים. תוך פעם שנה חיסון על זה, אבל. אנשים פה עברו שנה של שטיפת מוח תקשורתית. במשך שנה. כל אחד שהיה נסע, אמרו חולה. זה כבר מפחיד. היום יש 3,000 חולים, הוא לא חולה. יצא חיובי לקורונה, אין לו סימפטומים, לא כלום. תבדוק אותי היום, יש לי מלא חיידקים, מלא וירוסים, כל בן אדם בעולם יש לו וירוסים. אז מה, אני חולה? הם הלכו, וכל אחד שהוא נסע, אמרו שהוא חולה. אז היום 3,000 חולים, 4,000 חולים, זה מבחין. עוד דבר, משרד הבריאות העולמי שעומד מאחורי המהלך הזה, אמר לכל המשרדי בריאות בעולם, אם בן אדם פעם היה נחשב חולה קל, שינו את הקריטריונים, עכשיו הוא נחשב חולה קשה. אותו חולה, אותו בן אדם, שאתמול היית קורא לו חולה קל, עכשיו הוא נחשב חולה קשה. למה? שאתה תקום בעיתון, תראה בבוקר, היום 200 חולים קשה, 300 חולים קשה. לפני שנה אותו חולה היה נחשב קל. פשוט מאוד השתנה הקריטריונים. זה כל
הייתי.
חוץ מזה. עכשיו, איך רוצים עוד לנפח את המתים? משרד הבריאות העולמי הוציא חוזר, זה רשום, כבר להיכנס לאתר שלהם, לראות את זה. הם הוציאו חוזר שכל בן אדם שיצא בבדיקה חיובי, קודם כל הקורונה זה כמו שפעת רגילה. כל אחד יכול לצאת חיובי לקורונה, אפילו שאין לו קורונה. וגם יש בעיה עם הבדיקות ה-PCR, שנדבר על זה. אבל באמריקה גם גילו, עשו תחקיר, שבאיזה מדינה באמריקה, שאלפים היה להם קורונה כמה חודשים לפני ששמעו על זה. בדקו בתחקיר, אז מאיפה הקורונה? זאת אומרת שהיא בכלל הופצה לפני ששמענו עליה, לפני שהיה מיסים. והוכיחו את זה, החודש הזה. אז נגיד, נגיד הלכו ופזרו איזה וירוס, או שאולי זה אפילו אותו דבר מה שקיים. ופשוט מאוד הם בודקים. אתם מכירים את הסיפור, אתה רואה עם הזקן. היה לו זקן ארוך. ויום אחד שואל אותו, תגיד לי, כשאתה יושן עם הזקן, איזה צד אתה שם אותו, שמאל או ימין? אמר, אני אגיד לך למה, לא חשבתי על זה. תן לי לחשוב על זה בלילה, אני אגיד לך מחר. ומחרת בא אליו, אמר לו, איך רבי תקביק לך, אני לא ישנתי כל הלילה. אף פעם לא חשבתי על זה. מאז שהתחלתי לחשוב, שיגעת אותי. זאת אומרת שאתה מביא איזה נקודה ושם לי המיקרוסקופ, אז הבן אדם לא ישן כל הלילה. חז"ל אומרים שאם בן אדם היה רואה את המזיקים שיש סביבנו, הוא היה מת מפחד. לכן השם עשה שאי אפשר לראות אותם. אבל יש סגולות בגמרא, איך אפשר כן לראות אותם?
עכשיו, גם ממציא הבדיקות ה-PCR, דוקטור קארי מולס, הוא בעצמו אמר שעם הבדיקות האלה אי אפשר לדעת בוודאות לגבי חולה או לא חולה של וירוס. ובדרך פלאית הוא גם נפטר לבית עולמו שנה לפני שהקורונה הופיעה על בימת ההיסטוריה.
אסתר אדמון, יושבת ראש עובדי המעבדות, מזהירה היום שאותו מכשיר מפורסם בו משתמשות קופות החולים וכן הלאה, כלל אינו אמין. אסתר, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אתם מתריעים היום שהמכשיר המרכזי שבודקים איתו קורונה בישראל בכלל לא מדייק בבדיקות. שלכת תדעי כמה טעויות יש.
אבל החמור מכל זה שיש הרבה בדיקות שהן יוצאות חיוביות כוזבות. וזה אומר שאם בן אדם מגיע עם תסמינים של קורונה, שזה יכול להיות תסמינים דומים גם בשפעת או בכל התקררות אחרת, ויוצא חיובי בבדיקה, חיובי כוזב בבדיקה, אותו מטופל עובר למסלול של חולה חיובי לקורונה.
זאת אומרת, יכול להיות אסתר שלי יש בכלל שפעת ובגלל צורת הבדיקה הזאת יתייגו אותי כחולת קורונה? שמי, כיושבת ראש עובדי המעבדות, זה חמור מאוד מה שאת אומרת. שוב, אנחנו לא מדברים על איזו בדיקה שולית קיקיונית. כל קופות החולים בישראל משתמשות במכשיר הזה.
גם קופות חולים משתמשים בו, גם מרפאות פרטיות משתמשות, וכל אחד עובד על המכשיר.
וברשותך, איפה משרד הבריאות, אם זה המצב?
שאלה. גם יש הרבה שאלות את משרד הבריאות.
זה מה שהם עשו לנו בקורונה. הם התחילו כל הזמן לבדוק עם פינצטות, בדיקות, זה היה מגיפה של בדיקות. והם אמרו שכל בן אדם, נגיד עכשיו בן אדם, בבדיקה יצא לו קורונה, לא היה חולה לו כלום, יצא קורונה, רשמו לו בתעודת קורונה. טוב. אחרי חצי שנה, הוא הלך בכביש, פגע באוטו, לא עלינו, מת. תאונת דרכים. מה כתוב בתעודת פטירה?
מת מקורונה.
המצאה חדשה, ששנות ה-2000. בן אדם קיבל התקף לב, מת מקורונה. בן אדם קיבל מסרטן, לא עלינו, מת מקורונה. למה עשו את זה? שיעלה מספר המתים, שכל יום תקרא בעיתון. היום מתו היום 13 יום לעומר, היום 15 יום לעומר. עשו לנו ספירת העומר במתים. כל זה נועד, רבותיי, להפחיד. להפחיד. האם ידעתם שמשרד הבריאות, משרד הבריאות שאמון על בריאותנו, הוציאו על יחסי ציבור, יחסי ציבור, לא תרופה לקורונה, יחסי ציבור, מעל 200 מיליון שקלים תקציב. למה? למכור לך שיש מגפה. תגידו לי, ממתי צריך לשכנע אותי שיש מגפה? יחסי ציבור. אם היה באמת מגפה, אנשים מפחדים על הצל שלהם, אתה צריך למכור לי חיסון, הייתי רץ על ארבע. אתה צריך לשכנע אותי, להיזהר ממגפה? ואדם נמצא באיזה מלחמה. המשרד הביטחון צריך לפרסם פרסומות שהוא ידע שיש מלחמה? הוא יודע, הוא רואה, כל יום מישהו מת. מה צריך לפרסם את זה? אז למה הוציאו 200 מיליון שקלים ומעלה פלוס על יחסי ציבור למגפה ולחיסונים? מה אתם באים למכור לנו פה? זה השאלה. מטה ההסברה החרדי לבד, זה פורסם בידיעות. היה מטה הסברה חרדי, מטה הסברה ערבי, למגזר הערבי ולמגזר הכללי. מטה ההסברה החרדי רק 600 אלף שקל משכורות, רבותיי, לחודש של קורונה. תחשבו, בשנה אנשים פה עשו ים כסף. 600 אלף שקל, 15 אנשי צוות. ראש מטה הסברה, 40 אלף שקל לחודש. שני יועצים שלו, כל אחד 35, ביחד 70, ועוד איזה 12 אנשי צוות, ביחד חצי מיליון, 450, ביחד כ-600 אלף שקל לחודש. זה בזמן שהמדינה כביכול פושטת רגל. הרי המדינה פושטת רגל עם כל הסגרים וכל זה. מאיפה הכסף? מה זה מפזרים ככה? לא על תרופה. זה לא נועד לתרופות או לרופאים שיחשבו, שינסו למצוא תרופה לווירוס הזה. אני מדבר לכם לפני שהיה חיסון. תרופה. רק בשביל לעשות יחסי ציבור. אנחנו קיבלנו בלת חוברת כזה עבה עם דף חום או צבעונית שמשרד הבריאות מימן. ממתי עשו כאלה הפקות, רבותיי? זה הפקה. אתה יודע כמה כסף זה עולה? חום או כל צבעוני, לא יודע, אצלכם, אצלנו בכל תיבת דואר. כזה עובי. איזה תמונות מרהיבות. ומה היה כל המשרד הבריאות הזה? מסכה, ריחוק, תיזהרו, יש מגפה, מתים, ותתכוננו לחיסונים. זהו. שום דבר על תרופה, תיקחו ויטמין C, ויטמין D, תחזקו את מערכת החיסון. כלום. הכל היה הפחדה. אני איש תקשורת. אני הייתי, שאלת הבן שלי פה, הייתי מראה להם בבית, תראו. תראו איך שנוצבים את המוח. וזה רבותיי הם עשו בכל העולם במשך שנה. עכשיו, בדרך אגב, מאמר מוסגר. אם אני הולך לשאול עכשיו על רב, כל רב שהוא, שהיה חי במשך שנה של שטיפת מוח, אוטומטית הוא נוטה לפחד של מגפה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אלא אם כן הוא ישמע הרצאה שלי ויראה את כל הנתונים, ודאי שהוא, כל העיתונים שיתפו פעולה, כל התקשורת שילמו ים כסף לרדיו, לעיתונים, הכל. לא השאירו שום, אפילו עלונים של שבת, שום פרצה לא השאירו ללא פרסום של משרד הבריאות. בואו נראה רבותיי איך עובדים על כולם בעיניים.
דיסאסטר, צונאמי.
כתב סקאי יוזמן אל בית החולים המרכזי בברגמו, המוקד העיקרי שמתמודד עם אלפי חולים ומקרי מוות בכל יום. המסדרונות הפכו לחדרי טיפול נמרץ, רופאים מכל מחלקה והכשרה נקראו לעזור, אבל זה לא מספיק. בחדר המתים, עזל המקום. כך נראית בימים אלה הכנסייה.
About 4,000, the numbers keep changing, have actually completely recovered. The crucial point is that about the same number are dying. They're sort of neck and neck. And it seems you either live and recover, or you die. Something nobody expected.
באיטליה מאות מתים בכל יום. המשפחות לא יכולות להגיע ולהיפרד מהם, ולכן הפרידה נעשית באמצעות שיחות וידאו בטלפונים הסלולריים. משאיות צבאיות לוקחות את הגופות אל הקרמטוריומים, פשוט אין מקום בבתי הקברות.
I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. esattamente i dati, i numeri, i numeri. Siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro. Non sono morte in Italia 25.000 persone di coronavirus. Non è vero. È un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso.
Italia, and see for themselves what the situation was like. What did they find? Empty wards, empty beds, empty ambulances, empty waiting rooms. And what was lied about most of all, empty tents where the COVID-19 patients were said to be administered.
There's nobody here. What is going on?
And it was a big show put on where all the people supposed to be getting tested, and a big mad show. People look at the testing centers. This is what they're telling you testing is going on in. Where's the testing? They're empty. They're abandoned, people. Respiratory lab, look at this.
Empty.
Oh my God. This is
Elmhurst, Queens, that hospital there, lines of people lining up already this morning for about the last 45 minutes.
Somebody said there would be hordes of people inside, that's why I didn't go in. Let's see. And look at that. Nobody. Completely empty. This is police, no EMS.
With the growing number of patients as supplies dwindle, you can see barricades behind us set up here outside of the hospital to keep order here because so many have been lining up every day to get tested.
Where's the long lines of the people trying to get tested? I don't see that.
I just wanted to give you guys an idea of what it looks like here in New York City. The mayor, the governor says our hospitals have been turned into war zones. Well, I want to give you an idea of what that war zone looks like here in downtown Brooklyn. So this is my neighborhood. This is the Brooklyn Hospital Center. And again, you're hearing one thing on the mainstream media, and this is what it's like in reality. This is where people normally stand up to get testing for the coronavirus. But as you can see, not much happening. And this is a hospital that serves thousands and thousands of people here in downtown Brooklyn, New York. There is no mass chaos out here, contrary to what the mainstream media is telling you.
תראו מיון נשימתי חשודים. תקשיבו ותראו. תסתכלו. נאדה. כאילו, אם זה אמור להיות מקום ש... מיון נשימתי, איפה המאושפזים, איפה כל הממתינים? תסתכלו, איפה המאושפזים? אמא, אני פשוט בהלם חיי.
אז אנחנו פה מחלקת קורונה. האמת היא, הייתי מת לראות מה יש בפנים. אין שום דבר. איך אני בודד? אין חולים, אין זוזה, אין שום דבר.
זה החדר שלנו. יש עלינו מצלמה. מחלקת קורונה. סגרו אותנו, אנחנו לא יכולים לצאת מפה. אנחנו לא יכולים לצאת, זה החדר של אורי. מחלקה ריקה לחלוטין. אין אפילו בן אדם אחד. אף אחד לא מתייחסים אלינו, לא שום דבר. קוראים לרופאים, עונים שהם מנסים להשיג לנו אוכל, ואנחנו מאתמול בשעה 4 בלי אוכל, ויש לי פה ילד בן 3. אין פה אפילו מחלקת ילדים, אין שום משחק, אין רופא, אין חדר רופאים, אי אפשר לצאת.
דרך אגב, שתדעו לכם, תעמולה תקשורתית היה כלי הראשון שהיטלר עם אח שימו והנאצים השתמשו. 12 שנה הם שלטפו לגרמנים את המוח. הם השתלטו על הרדיו של גרמניה, שלא ישדר שום רדיו אחר. אז היה הרדיו כלי תקשורת החדק. ורק המציאו את המצלמת קולנוע, הם הפיקו סרטי קולנוע. הנאצים, מה לכם ולסרטי קולנוע? אתם מפלגה, פוליטיקה. לא, הם ידעו על סרטי קולנוע, ובאולמות כל הגרמנים ישבו והם שידרו להם מה שהם רוצים. את השנאה ליהודים, כל מיני דברים כאלה. ועשו מסכי ענק, והם עודדו את הגרמנים לקנות טלוויזיה, זה עוד לא היה, רק הגיע לעולם. דבר לכם לפני 80 שנה, 70-80 שנה. וכל זה בשביל שיהיה להם שטיפת מוח, הם השתלטו על העיתונות. עיתונים שלא שיתפו פעולה, הוציאו אותם מחוץ לחוק. אתם נגד האג'נדה של המדינה. אתם פוגעים בבריאות הציבור. אתם מזיקים למדינה. וככה השתלטו לאנשים על הגרמנים אחרי 12 שנה שטיפת מוח. עשו מה שעשו, מה אתה רוצה? עכשיו, אני כאיש תקשורת ישר ראיתי את הדברים האלה. אני ראיתי. ראיתי תקשורת מוטה לכיוון אחד. עוד דבר, בדרך כלל ראש ממשלה, מנהיג, מה תפקידו, להרגיע או להלחיץ? שהיה טילים, היה אחד שקיבלה את מזכורת נחמן שי, המרגיע הלאומי. הוא צריך להרגיע, נכון או לא? איך שהתחילה הקורונה, אני רואה את ראש הממשלה עולה, רבותיי, יהיה אלפים מתים! אלפים מתים! למה אתה מאחל אלפים מתים? למה אתה מלחיץ? אפילו אם יהיה, למה להלחיץ את אנשים? אתם יודעים שמהפחד בן אדם נהיה מקבל מחלות. כתוב באשר יגורתי בעלי. לך תדע עם חלק מהמתים, שכתבו להם קורונה, מרוב הפחד. בן אדם זקן, קודם כל באים אליו אנשים עם סרבל כזה, נראה כמו איזה מפחיד מלאך המוות. בידוד, לא מתקרבים, לא יודעים לו לאכול, לא מתקרבים אליו, שם היפיק. בן אדם זקן, קשיש, שהוא חולה, מה הוא צריך? חום ואהבה. אין חום, אין אהבה, לא נותנים לקרובים להתקרב אליו. אפילו שפעת רגילה הוא ימות. מה אתה רוצה שהוא לא ימות? איך הוא יחזיק מעמד מסכן? זה טיפול? זה טיפול של חולה? עכשיו ראינו להם ויטמינים, לא חום, לא אהבה, הם בבידוד, אף אחד לא רואה אותם, לא מדבר איתם. עד שהוא יבריא, לא נתנו לו שום תרופה, אין להם תרופות. אתם יודעים שהיה לפחות 4 תרופות שונות לקורונה עם 100% הצלחה, ומשרד הבריאות חסם את זה, גם בארץ וגם בעולם, למה הוא חסם את זה? אתם לא רוצים לרפא את האנשים? הרי כל הכלכלה קורסת. למה הם חסמו? הרב סופר, ידידי וראי, צדיק, יסוד עולם לבני ברק, גילינו את הלבונה, הפצנו בקו שלנו שלוחות של מפיצי לבונה. אלפים רבבות הבריאו מהלבונה הזה, אני בעצמי השתמשתי. כל משפחתי היה לנו קורונה. עברנו את זה בקלי קלות עם הלבונה הזאת. קלי קלות. השפעת הכי קלה שהייתה לי פעם. והלך לליצמן, אמר לו, יש לנו תרופה, לא צריך סגרים, לא כלום, נגמר הסיפור. אמרו לו, עוזרים של ליצמן, לך לך, קלך לך, אין לי מי לדבר, יש פה מאפיה ששולטת, אנחנו יכולים להביא תרופות. אז יש פה מאפיה ששולטת. יש פה מאפיה ששולטת. מה אתה אומר לי שהם רוצים את בריאות הציבור? עכשיו אנשים שואלים שאלה, תחשבו קצת עם השכל רבותיי. אנשים אומרים, אז מה, למה המדינה הולכת נגד העם שלה? מה פתאום שהם ירצו? שיהיה להם רע, שיהיה להם מחלות, מה פתאום? שואלים את זה, קודם כל הבאתי לכם בתחילת השיחה מי שלא הגיע, שהמדינה עשתה ניסויים על עמנו ובכל העולם זה קורה. כמו שהנאצים עשו, גם פה במדינת ישראל עשו על ניסויים. על חיילים אפילו, חיילים המשובחים שבעם כביכול, עשו על ניסויים. אבל לפני שאתה שואל אותי איך זה יכול להיות שכל המדינות יעשו נגד התושבים שלהם, אני אשאל לך שאלה, מה שנקרא הפוך על הפוך. האם יעלה בדעת שמדינה תהיה מוכנה לסכן את כל הכלכלה שלה, את כל המצב הפוליטי, הכל יקרוס, שמה מישהו ידבק או שמה מישהו ימות? ממתי כל כך חשוב להם חיי אדם? זה פלט. מוכנים לסגור הכל, הכל קורס, מיליוני מובטלים, יכולים לאבד את הקריירה הפוליטית, שמה מישהו ימות? כל כך חשוב לכם חיי אדם? חשבתם על זה? נגיד בישראל, נגיד צדיקים, יהודים, נגיד, גם בגרמניה? אלה גויים, כתוב, החז"ל אומרים, עמי ארצות על חייהם לא חסים. כל שכן שאינם חסים על חייהם של אחרים. עמי ארצות, יהודים עמי ארצות. אתה גויים? גרמניה עשו אותם צעדים כמו שלנו. כל כך חשוב להם שמה איזה גרמני גוי ימות? אז ימות עוד אחד, מה קרה? הרי כל מה שחשוב להם זה כסף. אתם יודעים שמשנה בשנה מתים בארץ מעישון סיגריות, כל שנה רבותיי, כל שנה, בין 8,000 ל-10,000 איש, זה מספר רשמי, אני מביא לכם הכל נתונים שלהם, הרשמיים, למה אם אני אביא משלי, תגידו שאתם ממציאים, איפה אנחנו יכולים להאמין לך? בין 8,000 ל-10,000 איש, יותר מהקורונה, כל שנה, לא רק שנה של קורונה, כל שנה. אז אם אתה ביבי במשרד הבריאות כל כך חשוב לכם על כל יהודי שהולך לעולמו, ככה אתם משדרים לנו, אז תבטלו את הסיגריות. שמו עזרה, מה זה עזרה? תבטל, אין סיגר בישראל. לא יחסור יותר חיי אדם? אתה אומר שחשוב חיי אדם, לא? יש הרבה דרכים להציל חיי אדם. אתם יודעים שבכל שנה מתים מזיהומים בארץ רק, בארץ. בין 3-4 עד 7,000 איש כל שנה מזיהומים בבתי חולים. בן אדם בא לבית חולים לבקר, או שהוא בא לשם בשביל רגל משהו, קיבל זיהום מאיזה מישהו בבית חולים שתורים עם חיידקים, מת. כל שנה 3-4-5-6,000, זה רשמי, תיכנס למשרד הבריאות, תראה באתר. לא שנה של קורונה, כל שנה. אז יש לי שאלה תם, למה לא חייבו אותה ללכת עם מסכות כל החיים? כאילו בבית חולים לפחות, אתה נכנס לתל השומר, תשים מסכה, אם אתה חשוב לך הבריאות שלי, שלא ימותו אנשים, ואתה יודע שכל שנה, 10 שנים, תעשו כפול 10, 60, 70,000 איש. יכלת לחסוך. כל אחד נכנס לבית חולים עם כפפות, תחייב אותו, עם מסכה, ותהיה בבידוד שבוע, עד שנראה שאין לך כלום, תחזור. נכון או לא? למה לא עשו את זה? פלא פלאים. אם אתם אומרים שהמסכה זה מה שיעזור, והכפפות ולא יודע, והבידוד וכל זה, איך לא עשו את זה? כל שנה! כלום. זאת אומרת שהם מצפצפים על הבריאות שלנו. לא צריך לחקור בעוד, סכרת. סכרת, רבותיי, כל שנה מתים בישראל אלפי איש מסכרת. מסכרת. אתה אומר שאתה מציל חיי אדם, אתם כל כך חשוב לכם הבריאות, תחייבו את חברות המזון להוריד את הסוכר ב-50%. מה הבעיה? תחייב אותם. עשו מדבקה. עד שליצמן הצליח לעשות את המדבקה שיש בזה סוכר רבוי, רבוי שומן וסוכר, נלחם עם הטייקונים של, של מוצרי המזון, עד שהסכימו לעשות. אבל מה זה יעזור המדבקה? תחייב את החברות המזון להוציא את הסוכר, להוריד את הסוכר במזון ב-50%. תחסוך אלפי האיש כל שנה, נכון או לא? למה לא עושים? יש הרבה דרכים לחסוך בחיי אדם. דווקא פתאום עם הקורונה, פתאום מתחשק לכם להיות צדיקים. משהו פה מוזר, רבותיי. ויש שאלה הכי קשה מכולם. האם ידעתם שאיך שהתחיל כל המהלך של הקורונה, הממשלה החליטה על חיסיון ל-30 שנה על כל החלטות הממשלה? למה 30 שנה חיסיון? זה לא מזכיר לכם משהו כמו חטופי תימן שהיה חיסיון? מה נגלה בעוד 30 שנה? הרי אתם מוסרים נפש למען העם. ביבי אומר, הבאתי מכונות הנשמה, הבאתי זה, הבאתי זה, דואגים לכם. למה יש פה חיסיון? אם תגיד לי זה מלחמה עם טרוריסטים, עם איראן, חיסיון שמה יתגלה הסודות לאויב. אבל הקורונה פה זה האויב. וזה אויב בינלאומי, כל העמים רוצים לעזור זה לזה. למה חיסיון 30 שנה? תגידו לי, עד היום, אפילו שהם רוצים שקיפות, הם אומרים, הם רוצים חיסונים. והרופאים אומרים, אם יש שקיפות, אז אנשים יבואו יותר, יבטחו בכם, ויבואו לחיסונים. הם לא מבטלים את החיסיון 30 שנה. סוד כמוס לפרה ולסוס. כלל ידוע תהיה כך בידך. אם מסתירים ממך משהו, הווה אומר משהו פה מריח לא טוב. אם אני אגיד, אם אני יודע שחיסיון 30 שנה, אז זה נשמע קונספירטי להגיד שאני חושב בהם. אני קונספירטור? הפוך. זה שהולך כסה תמים, הוא אבל, הוא קונספירטור. אני קונספירטור שאני אומר, רגע, משהו פה מריח להיות טוב, אני חושש. זה צריך בשביל זה קונספירטור? אני בן אדם שיקול דעת. על מה קרה לאנשים שלו אפילו שיקול דעת? הרגש. מתים, כל הזמן שמו במודעות רחוב, מת. עם תלית, עד כדי כך אין להם גבול. אני אמרתי לשתי, אם הילדים רואים את זה, הם קלבים טראומה. תראה כמה מפחידים. כל יום אלפי מתים, אלפי חולים, זה לא חולים. ומתים, הוא לא מת מקורונה בכלל. והתחילו לעשות תוכניות בטלוויזיה, שהגיעו את אמא שלו וסבתא שלו, בוכה וזה. זה טכניקה של תקשורת. זה לא שזה לא אמת. אם אני רוצה לבטל את הסיגריות, אני שולט על התקשורת, אני כל יום אלך למשפחה שמישהו, אחד מיקירי מת מעישון סיגריות. נראה איך אמא שלו בוכה, הילדים בוכים, תתבייש לך, אני אשדר לצופה, תראה מה קרה בגלל הסיגריות שלך, לא יכולת לוותר. אם אני אעשה ככה מכל הכיוונים מלא סיפורים, תוך שנה כולם יפסיקו ליישב, מה הבעיה? זה שטיפת מוח. זה תקשורת מגמתית. לא שלא מתו ולא כואב למשפחה. אבל שאתה מביא רק את הסיפורים האלה, למה אתה לא מביא סיפור של מישהו שהלך בכביש ועל הרכב, צלם את אמא שלו, את רעייתו האלמנה, היא גם בוכה, גם הלב כואב עליה. אבל הם עשו פה משהו מגמתי רק לקורונה. יש פה מותג שצריך למכור מעל 200 מיליון שקל על יחסי ציבור. לא לתרופה, למכור לך שיש קורונה. למה למכור שיש קורונה? תסתכלו. מה אומרים? כל ראשי אומות העולם, כולם כמו, כאילו שהם קוראים תסריט.
Look at them all reading off their script, the exact same thing.
Better diagnostics, treatments, and a safe and effective vaccine.
COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines.
Largement du développement et du déploiement rapide de diagnostics, vaccins et traitements efficaces.
Universal access to vaccination, treatment, and diagnostics.
Equitable access to new COVID diagnostics, therapeutics, and vaccine.
We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine.
We need to make vaccines, treatment, and diagnostics accessible to everyone.
Vaccines, treatments, and diagnoses will be the most effective way to do it.
בעוד שבועיים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אלפי חולים שרבים מהם יהיו בסכנת מוות. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. חייבים להישאר בבית. נשארים בבתים, נשארים בחיים.
From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
Enough is enough. Go home and stay home.
A statewide order for people to stay at home.
אתם זוכרים שהכל סודות, חיסיון 30 שנה. אתם זוכרים שביבי מה אמר בהתחלה? אני שולח את המוסד להביא 2,000 מכונות הנשמה. למה צריך מוסד? תשלח אחיות, תשלח רופאים במטוס פרטי להביא 2,000 מכונות. למה צריך מוסד להביא מכונות הנשמה? מה זה קשור למוסד? אולי להראות לנו שזה מבצע סודי כזה, משהו מיוחד, מפחיד. אולי. או שאולי אפילו לא הביאו כלום. ואף אחד לא יכול לחקור, כי זה המוסד, זה סודי. לא יודע. אבל מה פתאום אתה שולח מוסד להביא? חשבתם על זה? יש הרבה שאלות וקושיות פה. דרך אגב, בסופו של דבר השתמשו רק בכמה מאות של מכונות הנשמה שהיו בארץ. לא היו צריכים את ה-2,000 האלה. והרופאים אמרו, לאחר הגל הראשון, שהשתמשו מכונות הנשמה, ש-60-70% מהמתים מתו בגלל מכונות הנשמה. זה היה טיפול לא מתאים להם. למה אף אחד לא צעק על ביבי, לא עשו ועדת חקירה על זה? אף אחד מהכנסת גם. התקשורת היא בדרך כלל נגד ביבי. אז זה שמאלנית. למה הם פתאום שתקו? פתאום מיישרים כאן לממשלה לגבי הקורונה. שאר הדברים צועקים עליו. צוללות, פרשת צוללות. הנה יש לך פרשה. הוא אמר 2,000 מכונות הנשמה. הרופאים גילו שברוב המתים זה בגלל מכונות הנשמה. הנה, תתבע אותו. זה בעצמו. למה אף כתב לא צעק? מה קשור המוסד עכשיו למכונות הנשמה? אף אחד לא שואל את השאלות שאני שואל. שאלות תם. שכל כתב טלוויזיה, כתב חדשות, הם מוצאים מתחת לאדמה, מתחת לבלטות מה לתפוס עליו, נכון או לא? עוד שאלה. אתם זוכרים את התמונות בסין שאנשים שם נפלו?
היום פורסמו כמה סרטונים מזעזעים של אנשים מתמוטטים ברחובות העיר ווהאן.
זה מה שהפחיד את כל העולם, נכון? הכל התחיל מסין. אנשים, הוא הולך ברחוב פתאום. הוא אמר, יש לי שאלה, מישהו ראה מי שנופל ברחוב מישראל בקורונה? או באמריקה, באנגליה? יש כבר מיליוני מתים. אחד מהם מת באמצע הרחוב, באמצע הליכה? מישהו שאל את זה?
גם לא בבית עם
כל... רק, גם בבית אף אחד לא מת, רק בבתי חולים. או שהגיע למצב קשה, או שטיפול רשלני, טיפול לא נכון, בבתי חולים. בבית אף אחד לא מת, בישראל מקורונה, לפחות בישראל, וברחוב כל שכן. והם הראו לנו מסין תמונות שאנשים הולכים ונופלים. או שזה הצגה וזה שחקנים, או ששם זה היה משהו אחר. כנראה הסינים אין להם בעיה להרוג את האנשים שלהם, אז הם חיסלו אותם, שמו להם משהו, אולי בתדרים יותר גדולים, משהו. אבל זה ודאי לא הקורונה שהיה בכל העולם. מה, תגיד שהסינים הם כאלה חדשים, הם כל שפעם נופלים באמצע הליכה? רבותיי, יש פה הרבה שאלות, עמדו על אנשים בעיניים. עכשיו, אתם רוצים להגיד לי שאין מאפיה. אני רוצה להראות לכם קטע קצר, למרות שעל המאפיה העולמית יש לי הרצאה של שעות על גבי שעות, אבל אני רוצה להראות קטע קצר מישראל אייכלר, חבר כנסת, לפני 3 שנים, 2018 למניינם, בראיון לערוץ 7.
לי זה היה ברור, יש מישהו שחושב שיש חבר כנסת אחד שהמשטרה או גורמים שלטוניים אחרים לא אוספים עליו חומר? יש אדם, איש ציבור אחד, שחושב שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית?
אתה מודאג מזה?
לא, אני יודע את זה, אני חי במציאות הזאת. אין שום ספק שבמדינה דמוקרטית זה לא יכול לקרות, במדינת ישראל זה חייב לקרות וקורה כבר, לדעתי, 10 שנים.
וזה בסדר?
מדינה דיקטטורית זה מדינה בסדר? מדינת ישראל היא דיקטטורה של קבוצה קטנה מאוד ששלטת, וזה היופי של הדיקטטורה הישראלית, שזה לא דיקטטורה של אדם אחד, דיקטטורה של מיליה שלם, שמי שנכנס אליו הוא חלק מהממסד הדיקטטורי, שתפקידו הוא דבר אחד, לשלוט בעם, להסיק אותו בדברים פוליטיים שלא נוגעים אליו, כמו למשל נושא גיור ונושא דת ומדינה, ובלבד שאנשים לא יעסקו בבעיות האמיתיות של דיור, פרנסה, חינוך, תחבורה, ביטחון, כל הדברים האלה שאנשים לא יעסקו, שיעסקו כל הזמן בפוליטיקה וויכוחים פוליטיים. אבל בינתיים יושב הממסד השלטוני, שזה כל המערכת הפקידות הבכירה במשרד האוצר, במשרד המשפטים, הם מנהלים לא רק את החיים של האזרחים, גם בכנסת, הם באים לוועדות, אנחנו רואים את איך הם מורחים את חברי הכנסת, ושרי הממשלה פוחדים על האור של עצמם, הם יודעים, כל אחד מהם יודע שיש עליו תיק, שצריך לשלוף אותו ברגע שהשלטון ירצה, השלטון האמיתי אני מדבר, לא השלטון הדמוקרטי. כל הרעיונות הקונספירטיביים שאפשר לחשוב, פה זה מציאות.
זה לא אני אומר לכם, זה אחד מתוך המערכת. הוא אומר לך שיש מאפיה חביבי, שהם שולטים במשרדים השונים. עכשיו, תאר לך שהמאפיה הזאת שולטת במשרד הבריאות. מאיפה אתה יודע כמה חולי קורונה יש? זה משרד הבריאות אמר. שמתם לב שהקורונה היה לה שכל. תמיד שהיה חגים ומועדים, פתאום הגל עלה. איזה קורונה שמעריכה קדושה. מאיפה זה? איך זה יכול להיות? נהיה חג, הגלים עלו, מלא נדבקים, מלא חולים. עבר החג, פחות נדבקים. זאת אומרת שיש פה יד מקוונת. מי מחליט איך הקורונה תתגבר או לא? הבדיקות. מישהו יודע מה עומד מאחורי הבדיקות? מי הפקיד שעומד שם? אולי הוא מקבל מיליונים. אולי הוא כותב מה שבא לו. אני אראה לכם מה אומר נשיא טנזניה. הוא מדען במקצוע. והוא קלט את זה על ההתחלה. הוא קלט על ההתחלה את השקר של הבדיקות. שמעתי שרצחו אותו.
הרגו אותו.
זה אמת? עוד לא וידאתי.
כן, כן.
זה ודאי?
כן, כן.
זה ודאי?
זה
שמועה.
אחרי שמועיים. אחרי שמועיים.
הם דואגים לחסל את מי שצריך. אבל בוא תראה, הוא קלט. הוא קלט את השקר שלהם, ולכן הוא לא הכניס את משרד הבריאות העולמי לטנזניה.
תוריתוקו הסמפו זמבוזי,
tukachukua sample za kondo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oil ya gari, na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oil kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30 male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative. Na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kupluvu haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza. Watanzania, tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane ili tatizo hili tuondoke.
Shamate maomer goy, יש לי פה חומרים מפה ועלות החדשה. אלפי רופאים בעולם יצאו ואמרו שהקורונה זה תרמית הכי גדולה שהייתה אי פעם. לא אחד או שתיים, אלפי רופאים, מומחים, מדענים. תגידו, יש הרבה שלא מדברים? מפחדים על הפרנסה שלהם. הם בסך הכל עובדים הרשויות, עם הממשלה, משרד הבריאות בכל מדינה, הוא שולט על הרפואה. אדרבה, אם רופא אחד יוצא לדבר, זה כבר עומד דרשני, שהוא מוכן ללכת ולהגיד את האמת. אלפי רופאים אמרו שהחיסון הזה מסוכן, ומשרד הבריאות לא הביא את זה לידיעת הציבור. ידעתם את זה? אלפי רופאים. חלקם מדענים ומומחים יצאו בעצומה שהחיסון יכול לגרום בעיה בפוריות, והם נותנים את זה לאנשים בלי בעיה. שיכול לגרום לסרטן לא עלינו, והם נותנים לאנשים. לא אמרו להם את זה. באוסטרליה גילו שיש בחיסון איידס, חלק מהם, לא יודע, ישר עצמו את החיסון הזה. ישר. ופה בישראל, הודרו. עכשיו גם ילדים רוצים לחסן אותם, שאף ילד לא מת מקורונה. כלום. אבל הם רוצים לחסן אותם. כנראה יש להם עסקה שעשו. אנחנו עכשיו מבחינת ניסויים. מה שעשו בחיילים, כמה פרשיות. לתימן, עכשיו זה כל המדינה.
הוא בעצם מעבדת ניסויים עולמית.
נכון,
נכון. פייזר אפילו הודתה בזה, שאנחנו, הם לא קראו לזה מעבדת החיסון של המזרח התיכון, אבל בסוף ישראל היא מעבדת החיסונים של פייזר.
נכון. בואו נראה לכם, אם אתם לא מאמינים שזה יכול להיות, שמשרד הבריאות, אתם עדיין מאמינים, הם נראים יפים, מרשימים. נכון, משרד הבריאות של פעם, רבותיי, זה לא מה שיש עכשיו. תכניס אותו לראש, יש פה מאפיה. עכשיו תראו, הממשלה עשתה ועדת קורונה, הממשלה. ועדת קורונה בראשות חברת הכנסת שאשא ביטון. היא דווקא עשתה עבודה, הלכה עד הסוף. הביאה רופאים, תחקירים, גילתה את כל האמת. שזייפו נתוני מתים, זייפו בדיקות, זייפו הכל. והיא קרא להם, מה עשו? סגרו לה את המחלקה.
אם יש לי פה עדות ואל תשאלו איפה, כי מסתבר שיש פה איזושהי השתקה גם בתוך המערכת, אבל יש לי פה נתונים של 23% מתוך 30 נפטרים באחד מבתי החולים הגדולים דווקא במדינה, 23% באופן ודאי לא נפטרו מקורונה.
אני שמעתי מתאונת דרכים מבין הנפטרים האלה.
כן,
באמת. מטות סיפרה לנו על המקרה בין 19 מתאונת דרכים שעשו בדיקה, מצאו קורונה, סיבת המוות קורונה, תמר. פרופסור גרוטה בדיון פה לפני חודש אמר בבירור, ואני מצטטת אותך, פרופסור גרוטה, שלא משנה מה, אם יש בבדיקה קורונה, סיבת המוות קורונה. טוב, אני הלכתי ובדקתי בפרוטוקול, זה הציטוט מדויק שלך.
בסוף אנחנו עומדים מול ציבור. מול ציבור שמסתכל עלינו ורוצה לדעת שאנחנו מקבלים החלטות כל כך קשות, שאנחנו מבוססים על משהו, שאנחנו מבוססים על משהו שהוא אמיתי. עכשיו, אם הם מתקשרים אליי, ואגב, אני מוכנה, הנה, אני אומרת לכם את זה כאן לפרוטוקול, אני מוכנה להגיע לכל חקירה, בכל מקום, אני מוכנה גם לוותר על החסינות שלי, אני אומרת את זה לפרוטוקול, על כל מילה שאני אומרת כאן. אני לא הייתי מביאה לכאן לוועדה שום דבר, אם הוא לא היה ב-200% אמינות.
לא משנה ממה נפטר הבן אדם הזה. הבן אדם הזה היה מטופל של מערכת הבריאות.
בוודאי שזה משנה, את יודעת למה?
לא, רגע,
כי במדינת ישראל כל חודש מתים כ-3,000
איש. בסדר גמור.
אף פעם לא עצרנו מדינת
ישראל. רגע, שנייה, רגע.
ילדה בת 6, אגב זה במקרה קפץ כמשהו חריג, זה יכל גם לעבור מתחת לרדאר. ילדה בת 6 שנפטרה, שזה מאוד, מי שמכיר אותי יודע כמה שזה רק יכול לזעזע, היא נפטרה, מסתבר שהיא הייתה חולה סופנית, היא הייתה אונקולוגית, היא סוחבת את זה כבר כמה חודשים, היא חלתה בקורונה במהלך התקופה הזו, היא גם הספיקה להחלים. היא כתובה בסיבת פטירה קורונה. כשעלו על זה ונכנסו רגע לעומק, קצת תחקרו גם מול בית החולים, אמר מי שכתב, חתם על תעודת הפטירה, אני כתבתי שהיא הייתה חולה אונקולוגית, אבל גם היה לה קורונה, היא חלתה בקורונה בעבר. זאת אומרת, זו לא סיבת הפטירה הישירה, והיא מסומנת שם. אני לא רוצה להיכנס לך לזה שהיא בכלל מהרשות הפלסטינית, שגם כאן אני רוצה לשאול. יש לנו באמת בספירה שלנו של החולים הקשים שנמצאים בבית החולים, של המונשמים, של הנפטרים כאן בישראל, גם אזרחים שהם לא תושבי מדינת ישראל, שהם
שעוזרים להם, זה בסדר גמור.
הנתונים של 430 חולים שנשענים עליהם, מי הם החולים הקשים? פתאום אנחנו מגלים שלפי ארגון הבריאות העולמי, בכלל יכול להיות שזה לא המספר שיש לנו, כי אנחנו סופרים מסיטואציה של 94, הם סופרים מסיטואציה של 90. הולכים לנפטרים, רגע, הולכים לנפטרים, שאגב, כל פעם כשאני שם את האצבע על משהו, פתאום המספרים משתנים, סליחה שאני אומרת את זה. המספרים פתאום משתנים, כבקסם, כל פעם כשאני מתעקשת על משהו, הדברים משתנים. ואז אנחנו פתאום עכשיו באים ושואלים, האם כל מי שחיובי לקורונה ונפטר נרשם כקורונה? התשובה היא כן. גם אם הוא חולה סופני.
פרופסור ריפקין, אתה מתבונן למספרים, מספרי המתים, מספרי החולים. המספרים האלה אמיתיים?
תראי, יש בעיה עם המתים. מה שנקרא, הובא לתשומת ליבי מקרה של אדון בן כ-50, שהמשפחה כבר הודיעה עליו שהוא DNA. זאת אומרת, לא להחיות אותו במקרה שהוא עם איזה גידול ממאיר בראש, שלא היה שום תקווה, אבל הוא תוך כדי שיעוט שלו בבית, מפתח איזה קוצר נשימה, ואז מעבירים אותו לבית חולים. מעבירים אותו לבית חולים ולוקחים לו מטוש. לוקחים לו 5 מטושים. כולם שליליים. הוא נפטר בהמשך, הוא יוצא עם הבחנה של קורונה. פשוט אנשים רגילים, קוצר נשימה, חום וכל הסיפור הזה, ואז אומרים, אוקיי, יש לו קורונה, גם לוקחים משטח, ולמעשה האיש היה לו בכלל איזו מחלה ממארת, והוא נפטר מהמחלה הממארת, כשעל זה הלבישו את ההבחנה של הקורונה. עכשיו, עד כמה שאני מבין, בתי החולים מתוגמלים על המתים. מקבלים בערך איזה 220 אלף שקל
על מתי קורונה?
על מתי קורונה.
אחת הבעיות זה שקיפות. אני כבר לפני הפסח ביקשתי ממנכ״ל משרד הבריאות שלא יספר לי כמה נדבקים, אלא מי נדבק.
אוקיי.
שזה הדבר הכי חשוב. אוקיי. כל ההורים חושבים שהילדים שלהם, אם לא יהיו בבידוד ולא ייקחו אותם הביתה, הם ימותו. אז אני אומר לך, כל פעם שההורה לוקח את הילד שלו לבריכה או לים, הסיכוי שלו הרבה יותר גדול. לא מתו, אף אחד לא מת עד גיל 20. אוקיי. עכשיו, תספרו לנו את האמת, מה אתם מפחדים? ספרו לנו מי המתים. גם בכל המתים בין 40 ל-60, רובם המכריע שאלה שנפטרו, שגם שם סך הכל בין 40 ל-60 מתו סך הכל, מתו 17 איש, כולם, רובם המכריע עם מחלות רקע מאוד כן. מאוד אוקיי, קשות. תשחררו את המשק, מספר אוקיי. המתים מהפאניקה, מהפאניקה היה הרבה יותר גדול. סגרו בתי חולים, לא הלכו לניתוחים אלקטיביים, אנשים לא הלכו לצנתורים.
אתה נגד סגר בכל
לגמרי,
מצב?
לגמרי. כי אין שום הוכחות ועובדות שסגר מונע מגפה.
תכירו את דוקטור אמיר שחר, אחד מבחירי הרופאים והמדענים שחתמו על מכתב שקורא לממשלה להימנע מסגר, למרות העלייה בנתוני התחלואה.
אתם קורסים תחת העומס?
לא, אנחנו לא קורסים תחת העומס.
ההיסטריה מיותרת?
ההיסטריה מיותרת לחלוטין. לחלוטין. אנחנו יודעים איך לטפל בחולים קשים. התמותה ממנה היא לא חריגה ביחס למחלות ויראליות אפידמיות אחרות, וההיסטריה מיותרת לחלוטין.
הרעיון החופשי והמשוחרר עם דוקטור שחר מאפשר לנו להבין מה חושבים רופאים רבים שלא מדברים בתקשורת על הטענה שרשימת החולים הקשים מנופחת בעקבות החלת קריטריונים להגדרת חולים קשים שלא היו נהוגים לפני עידן הקורונה.
הם לא קשים. הם לא נזקקים לשום דבר. חולה שהיה לו ריווי חמצן 93 עד ה-12 ביולי היה קל, והיום הוא קשה.
מקל קפץ לקשה.
קשה.
בישראל, כידוע, הגיל הממוצע של נפטרי הקורונה הוא 81 ולרובם מחלות רקע, לעתים מחלות רקע קשות. אבל כל עוד מדובר בחולה שנדבק בקורונה, הוא יספר כנפטר קורונה.
אנשים בני 90 ו-100 נפטרים לא בגלל הקורונה,
אלא
אם נפטרים
קורונה.
כי יש להם מחלה. בדיקות הן מחולל של התחלואה. זו, אחד משמעית, הבדיקות מייצרות אותנו כמדינה חולה.
תחילת האירוע ראינו את ההשתלטות של הדרג הפוליטי על נושאים מקצועיים. חלק מבחירי משרד הבריאות מודרו מחלק מהדיונים, ואי אפשר היה להבין מהי העמדה המקצועית של אנשי המקצוע במשרד הבריאות, ומה תפקידו של המל"ל, שהוא לא גוף שאמור היה לנהל את האירוע בתחום הזה. זה לא היה ברור. כאשר אתה נוקט בפעולות שבאופן ברור הן מנוגדות לאינטרס הלאומי שלך, ואתה בכל זאת ממשיך באותה מדיניות, זאת איוולת.
סגר לא מוריד תמותה.
מאיפה אתה בטוח בזה?
זה אפילו מלכתחילה לא חשבו לרגע שסגר יוריד תמותה. זה אפילו לא בתיאוריה קורה.
אמרתי שהיו חייבים להגיע לסגר מלא.
אמרת את זה בישיבות האלה?
כן, אני אמרתי את זה בישיבות האלה.
אמרו לך, מצטער אדוני, לא, למרות שאתה אפידמיולוג, ולמרות כל הרגע שסיפרת
לנו. בתוך הדיונים האלה נתנו לנו להגיד את כל הדברים. כשהדברים הגיעו לדיון כלפי הממשלה, אני חושב שבגלל
השלישי הוא בכלל לא אופציה.
והשני סגר... כן היה אופציה?
שנייה. וגם התנגעתי לסגר השני, וגם הראשון היה לא נכון. אני אומר את זה כל הזמן.
אז לא מקשיבים לכם?
לא מקשיבים, ולהיתכן שגם בגלל זה יש דיונים שאני לא מוזמן אליהם.
ממשלת ישראל מוכנה לשמוע אתכם?
ממשלת ישראל, דיברנו במשך שעה וחצי שיחה טלפונית עם ראש הממשלה, ביקשנו לשמש כיועצים בקבינט, רצינו להתעמת עם המומחים של הקבינט, ונדחנו פעם אחר פעם אחר פעם. לא מאפשרים לנו להשמיע את דעתנו בקבינט.
ודאות גם אנחנו וגם חברים אצלנו שהם בכירים מאוד במשרד הבריאות לא היו נגישים לא למדע על התחלואה, לא לדיונים שבהם התקבלו החלטות גורליות, הם לא שותפו.
אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית. ייתכן שהיא מן המסוכנות ביותר של המגפות הללו שהיו במאה השנים האחרונות. הכפלת מספר החולים כל כמה ימים.
יכולים להיות אלפים רבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל שימותו מהמחלה.
חייבים להציל את חייהם של אלפים, אלפים, אלפים בישראל.
האם העלייה במספר נפטרי הקורונה היא כי בבתי החולים רושמים נפטרים שלא חלו בקורונה, שבטח לא נפטרו בקורונה, האם רושמים אותם כנפטרים מהנגיף?
אני אמרתי לה שאני לא מוכן לחתום על שום טופס כזה שמזהה את אבא שלי כנפטר ממשהו שהוא לא נפטר ממנו.
בגל הזה המתים עם קורונה ולא מקורונה הם רבים מאוד. חלק גדול מהנפטרים שעולים על רשימת הנפטרים מקורונה זה אנשים שהגיעו עם התקפי לב, הגיעו עם מחלות אחרות, אבל הם היו חולים מאומתים, וסיבת המוות איננה קורונה, אבל הרשימה מונה אותם כי נפטרו מקורונה.
יש בדיקות שלא יצאו שליליות. אמר לי, אמא, אין לי קורונה. פלתי בו ונשקתי אותו ואכלתי אותו ודיברתי אליו, ומה לא? איך קורונה הכירתי? שום דו קורונה. כשל רפואי חד משמעית. גם הרופאה הכי בכירה אמרה שזה מוות מוחי.
לפי ארגון הבריאות העולמי, מגדירים נפטרי קורונה, מי שלא נפטר מקורונה, או מי שאולי בכלל אין לו קורונה. שוב, זה באתר של ארגון הבריאות העולמי.
הם עברו באובססיביות מבדיקה של חולים קשים ומונשמים למצב של חיוביים לקורונה ולמקדם הדבקה. למה? כי הנתונים פשוט טובים. על מדינה של 9 מיליון איש, יש לנו כ-300 חולים קשים ויש לנו פחות מ-100 מונשמים. וראשי משרד הבריאות חייבים להגיד לציבור את האמת. מי מחליט איפה לבדוק ומתי לבדוק? קודם כל צריך להפסיק את הבדיקות בקהילה. בדיקות חייבים לעשות אך ורק בבתי חולים כאשר בני אדם מגיעים להתאשפז כדי לבדוק אם יש להם קורונה או שפעת או מחלה אחרת. והדבר החשוב, כאשר הם רוצים להוריד את נתוני התחלואה, הם בודקים באזורים ירוקים. כאשר הם רוצים להעלות את התחלואה, הם בודקים באזורים אדומים. ההונאה הזאת חייבת להיפסק ואנחנו פשוט עם של פריירים. הורסים לנו את הכלכלה, הורסים לנו את העתיד, ואסור לנו להיות בשקט יותר.
באמת צריך להפסיק להפחיד את הציבור, וזה לא אחר מאשר הפחדה להגיד 3,000 חולים ביום. להפסיק להתעסק בכמות הנדבקים. אז במה נתעסק? נתעסק במתים, כבכל זאת פרמטר אובייקטיבי, נכון? כשמישהו הולך לעולמו, לצערנו הלך, אללה ירחמו, והוא הלך. וכמובן בכמות החולים הקשים. המערכת לא קורסת, היא לא קרסה במרץ, היא לא קרסה באפריל, היא לא קרסה ביולי והיא לא קורסת בספטמבר. וכאן אני באה ואומרת, לפני יומיים, שלושה התפרסמו הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. והנה אנחנו רואים שלפחות עד סוף יולי לא חלה תמותה עודפת.
אני אומרת לכם בכאב גדול, משרד הבריאות לא שולח נציג. הוא מסר שלא ניתן לעלות נציג אחר, ומבחינתי אין לי דבר יותר מבזה לא רק את הכנסת, אלא את האזרחים בכלל משרד הבריאות, ואני רוצה ברשותכם להקריא הצהרה. משרד הבריאות מבזה את ועדות הכנסת ואת ציבור האזרחים. משרד הבריאות מפקיר את בריאותם של אזרחי ישראל, מאות אלפי אנשים, ביניהם נכי צהל, נכים כלליים, אנשים עם מחלות ניווניות, אנשים בשיקום רפואי, גמלאים שזה מה שמסייע להם לשמור על בריאותם בשלב זה של חייהם, ועוד רבים אחרים שזה מקור לבריאותם הפיזית והנפשית. במקום להגיע לוועדה ולראות איך מצילים את בריאותם של אנשים, יושבת דוקטור שרון אלרואי ובכירים נוספים במשרד הבריאות וחושבים איך לסגור מחדש את מדינת ישראל. זה לא לדאוג לבריאות הציבור. אנחנו מצפים שמשרד הבריאות יעמיד לרשותנו נציג שיוכל לבוא ולהסתכל בעיניים של כל האנשים שהגיעו לכאן, ואנחנו קובעים כבר מעכשיו דיון המשך בשבוע הבא, ביום שני בבוקר, ואנחנו מבקשים שיהיה כאן הנציג בכיר. אז עלתה התחלואה. אתה יודע מתי זה היה? לפני 7 חודשים, מיולי 2020, אוקיי? מאז עברנו סדר שני, מאז גם אין ועדת קורונה, כי הם לקחו את הסמכויות לוועדת חוקה. ב-15 לאוקטובר יצא ראש הממשלה ואמר, הסגר השני, הצלחה אדירה, מאז 3,000 קורבנות במדינת ישראל. אז היום, כשאין את מי להאשים, כי אין ועדת קורונה, ואין חדרי כושר, ואין בריכות, 5,000 מתים, והוא מתחבא. אז הנה, אני מזמינה אותך, ראש הממשלה, לבוא ולהתעמת מולי בכל מה שקשור לקורונה, כי אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית. המחדלים של כל ניהול המשבר הזה יחשפו, ואתה יודע מה ההבדל בינינו? שכל הדיונים של ועדת הקורונה חשופים לעיני הציבור, יכולים להיכנס לאתר הכנסת, לראות את הכל.
יש שם דברים שראש הממשלה לא רוצה שנראה?
את הדיונים של הממשלה הוא חסם ל-30 שנה.
יש לנו מלא חומר, רופאים מכל העולם, זה קומבינה כלל עולמית, אין מה לעשות, עבדו על אנשים בעיניים, ולמה סגרו, למה הם התעקשו במשרד הבריאות לסגור? למה? אתם יודעים למה הסגר? כי הם אמרו המדינות, הראשי המדינות, לא נחזור לשגרה עד שיהיה חיסונים. מאיפה הם יודעים שזה היה בתחילת הקורונה? אולי יהיה חיסון העדר, אולי גח... כמו מרגפה אחת שחלפה היא תחלוף, יש להם רוח הקודש. עד שאין חיסונים, לא נחזור לשגרה. התשובה היא, אין להם שום רוח, הכל אין שום בטיח. המטרה שסימנו זה חיסונים, בשביל שכולם ירוצו על 4, סוגרים, מסכות, מפחידים. דרך אגב, הרבה רופאים אומרים שהמסכות לא עוזרות בכלל. סתם. למה עשו את המסכות? שתפחד, יש מגפה. אם כולם היו לכם בלי מסכה, וגם רואים שאין מתים, אותו מספר מתים כמו כל שנה. פשוט מאוד, הוא היה מת, שנה שעברה מת, כיף לב, כתבו לו קורונה. הוא מת משפעת רגילה, כתבו לו קורונה, אבל בסך הכללי אותו כמות מתים. אז מה, איך אנשים יפחדו? השקיעו 200 מיליון שקל יחצנות, ליחצן שיש מגיפה. ומסכות שזה מפחיד, זה מראה שיש פה מגיפה. ועשו על זה סיפור שלם על המסכות. ומלא רופאים, גם בחול, מומחים, אומרים שהמסכה, כלם פאדי, כלום, סתם.
היא גם מזיקה.
What I'm going to say is lay language and blunt. It's counter-narrative, and so you don't immediately think I'm a quack. I'm going to briefly outline my credentials so that you can understand where I'm coming from in terms of knowledge base in all of this. I'm a medical specialist in pathology, which includes virology. I trained at Cambridge University in the UK. I'm the ex-president of the pathology section of the Medical Association. I was previously an assistant professor in the Faculty of Medicine doing a lot of teaching. I was the chairman of the Royal College of Physicians of Canada Examination Committee in Pathology in Ottawa. But more to the point, I'm currently the chairman of a biotechnology company in North Carolina selling a COVID-19 test. And you might say I know a little bit about all of this. The bottom line is simply this. There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It's outrageous. This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public. It should be thought of nothing more than a bad flu season. This is not Ebola. It's not SARS. It's politics playing medicine, and that's a very dangerous game. Masks are utterly useless. There is no evidence base for their effectiveness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue signaling. They're not even worn effectively most of the time. It's utterly ridiculous seeing these unfortunate, uneducated people, I'm not saying that in a pejorative sense, seeing these people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base to put the mask on their face. Social distancing is also useless because COVID is spread by aerosols, which travel 30 meters or so before landing. Enclosures have had such terrible unintended consequences. Everywhere should be open tomorrow. And a word on testing. I do want to emphasize that I'm in the business of testing for COVID. I do want to emphasize that positive test results do not, underlined in neon, mean a clinical infection. It's simply driving public hysteria, and all testing should stop unless you're presenting to hospital with some respiratory problem. You've got to get a grip on this. It's simply outrageous.
בקיצור, רבותיי יקרים, שתבינו, תגיד לי, אז מה, כל דבר לא נעמיד למשרד הבריאות? אני אומר לכם באופן אישי, אחרי מה שראיתי השנה, כלום אני לא, לא מתקרב אליהם. למה זה משרד בריאות של מאפיונרים? לא אומר שכל מי שעובד הוא ראשי אחת ושלום. העובדים בעצמם קורבנות, גם חיסנו אותם. אבל מי שעומד במשרדים, ראיתם, הם אפילו לא מבינים תשובות. לא פותחים את החיסיון, ודאי שביבי הוא חלק מהקומבין הזה, ודאי. וחלק מהפוליטיקאים, כי עובדה שהם לא פותחים את הפה. המטרה הייתה, רבותיי, שכולם ייכנסו ללחץ, כולם יאבדו את העשתונות, ושיבוא החיסון, יגידו בעיתונים, האור בקצה המנהרה, המשיח הגיע, הגיעה התרופה. לידיעתכם, החיסון היה לפני שבאה הקורונה, איך אני יודע? כי איך זה יכול להיות? מחלת סרטן, 100 שנה מחקרים עוד לא מצאו חיסון. איך זה יכול להיות? ואיך זה יכול להיות איידס? 40 שנה מחקרים לא מצאו חיסון. ופה אתם אומרים שזה מגפה הכי קשה, פחות משנה מצאו, איך זה יכול להיות? ולא רק חברה אחת, כל החברות מצאו חיסון. מודרנה, ברוסיה, איך פתאום כולם מוצאים חיסון כזה מהר? וואלה, פלא פלאים, נס.
גם התאריך בחוזה של פייזר מושחר.
ודאי, התאריך בחוזה של פייזר מושחר. האם ידעתם של ביל גייט שעומד מאחורי התעמולה הזאת, רכש פטנט על קורונה כמה חודשים לפני שהיא פרצה? מה יש לו רוח הקודש? הוא רשם פטנט באמריקה. אפשר להיכנס למשרד הפטנטים, הוא רשם פטנט על שמו. למה? שכשייצאו החיסונים הוא מרוויח על כל חיסון.
מי אמר שהחיסון הזה מיועד לקורונה בכלל?
זה גם נכון. מאיפה אני יודע מה יש בחיסון?
אני לא נדבקתי בלי חיסון.
אני גם לא יודע מה יש, מה אין. אנחנו לא יודעים שום דבר. אנחנו יודעים שרימו אותנו על ימין ועל שמאל. זה מה שאנחנו יודעים בוודאות. אתה תקנה מכונית מרצדס מאחד כזה רמאי, בוא נראה לכם מה זה, מי עומד מאחורי בכלל החיסונים.
President of IBM, Thomas J. Watson, established a special subsidiary in Poland called Watson Business Machines to assist in the Nazi invasion of Poland. This business continued throughout the war, and IBM managed the entire operation from their headquarters in New York. During the Nuremberg trials, the Nazis quoted U.S. Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes in their own defense. They claimed that their eugenics program was being run from the United States. The Nazis were rightly admonished for war crimes, but not Thomas Watson. He went on to create the IBM World Trade Corporation and passed IBM on to his son. His granddaughter ended up marrying Margaret Sanger's grandson. Bill Gates's father worked on the board for Planned Parenthood, and his mother worked on the corporate board for IBM, who Bill partnered with to create Microsoft. With no medical background, Bill Gates then went on to become the world's foremost pusher of vaccines and population control. Do you think this is all coincidence? The Bill and Melinda Gates Foundation funds the WHO, the NIH, the CDC, and the UN. And now he is saying that until we get mass vaccinations, we might never be able to gather in groups.
And which activities like mass gatherings may be in a certain sense more optional. And so until you're widely vaccinated, those may not come back at all.
The president's coronavirus response team are all pushing the Bill Gates vaccination agenda. Dr. Fauci is on the leadership council for the Bill and Melinda Gates Foundation. In January of 2017, Anthony Fauci told a crowd at Georgetown University that there would be a surprise outbreak during the Trump presidency.
There is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak.
Deborah Birks is a board member for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, which was founded by the Gates Foundation and known for millions of dollars of fraudulent misuse of funds. In October of 2019, Bill Gates sponsored Event 201, a simulation that estimated 65 million people killed by coronavirus. In November of 2019, the Peerbright Institute, funded by Bill Gates, was granted European patent number EP317-2319B1,
for a coronavirus vaccine that may be used to treat humans. Today, Dr. Fauci says the virus will keep coming back, and he says the ultimate game changer will be a new vaccine. In Australia, the Prime Minister is telling people the shutdown will last months, that it's the new normal, and that the only way out of your homes is to accept the vaccine.
Bill Gates is no public health expert. He is not a doctor, an epidemiologist, or an infectious disease researcher. Yet somehow, he has become a central figure in the lives of billions of people, presuming to dictate the medical actions that will be required for the world to go back to normal. This is the story of how Bill Gates monopolized global health. From the start, the World Health Organization has directed the global response to the current pandemic. The WHO has been the body setting the guidelines and recommendations shaping the global response to this outbreak. But even the World Health Organization itself is largely reliant on funds from the Bill and Melinda Gates Foundation. What's more, current World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus is in fact, like Bill Gates himself, not a medical doctor at all, but the controversial ex-minister of health of Ethiopia, who was accused of covering up 3 cholera outbreaks in the country during his tenure.
אנשים האלה פושעים, מאפיונרים אחד אחד. המנכ״ל של משרד הבריאות העולמי מונה על ידי ביל גייטס. הוא היה חבר טרוריסט בארגון טרור באתיופיה. עשו פיגועים וזה כמו ערפאת. והוא נהיה ראש ארגון הבריאות העולמי.
A vaccine on its own will not end the pandemic. Surveillance will need to continue. People will still need to be tested, isolated, and cared for. Contacts will still need to be traced and quarantined. Communities will still need to be engaged, and individuals will still need to be careful. We still have a long road to travel.
אבל יש פה קבוצה של מאפיונרים שהם שולטים על על המאפיות שבכל מדינה ומדינה, וכולם זה מאפיה אחת גדולה. ו כמובן שהכל מיתו התברך, לא לשכוח את זה. תראו איך ביל גייטס בעצמו אומר שעל ידי החיסונים, הוא רוצה לגרום שיהיה פחות אוכלוסייה בעולם. הוא אומר את זה במופים, שימו לב.
First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
So, my brother, this is Anachto Meider Isato. So, קוראים לנו קונספירציים. קונספירטים. אנחנו אומרים את כל האמת, מראים את כל מה שמחביאים, מסתירים. אתם קונספירטורים. זה מה שהתקשורת עשתה. חלק מהתעמולה. כל מי שמראה את האמת, להדביק לו תווית, קונספירטור. על ידי זה מנטרלים אותו. כגון, מה שחזל אומרים, על הצעה אחת דוחה 1,000 תוכחות. אני יכול לדבר שעות, להראות לכם הוכחות, יבוא מישהו יגיד, זה היה קונספירטור, מכירים אותו. הפיל את כל ההוכחות שהוכחנו. ככה הם עובדים, רבותי היקרים. כל המהלך שלהם היה לחיסונים. לכן אני אמרתי מההתחלה למאזינים שלי, בהתחלה, תברחו מחיסונים ומבדיקות, כי זה שקר. שקר. אדם יכול להיות, אין לו כלום, אומרים לו, יש לו קורונה. עכשיו הוא בודדו אותו, כל המשפחה שלו. אנשים לא הלכו לעבודה בגללו. אני לא מאשים את מי שהלך, כי הפחידו, הפחידו קשות. אני לא מאשים. גם רבנים וכל מיני אנשים גדולים שאמרו, כן, תלכו, תעשו, אני לא מאשים. היה פה פחד כלל עולמי, רבותיי, שטיפת מוח. כל יום מתים, חולים, אמבולסים ברחובות, בלעד. כל הזמן עובר אוטו עם רמקול, קורונה! תיזהרו מהקורונה! תשמע, זה מצחיק, אבל הילדים זה מפחיד אותם. ככה הם אמרו, הם היו צורקים ברמקולים. תיזהרו, תישארו בבית, יש בחוץ קורונה! למה זה דומה? אחד, איזה ראש עירייה החליט להשתלט על התושבים שלו. אז הוא אומר להם, רבותיי, יש הריות ברחו מהגן חיות, הספארי, מסתובבים ברחובות, תיכנסו למקלטים, אני אטפל בהם. הוא אומר, עם רמקולים, הריות, הריות, תיכנסו במקלטים. טוב, אחרי כמה ימים הם יצאו, הוא אמר להם, בסדר, עבר הסכנה. הם יצאו, אמר, אני טיפלתי בהם, שתבח שמו, אבל כל אחד נכנס לבית שלו, ראו שרוקנו לו את הכספת. אז אומרים לו, מה? מה, איך כספת? הוא אומר, תגידו תודה שרק הכספת, אם לא הייתי מטפל, גם היו אוכלים אתכם. אותו דבר עשו לנו. ביבי אומר, אם לא הייתם בסגר, עוד היה יותר מתים. תגידו תודה שהייתם בסגר. שהייתם מסכות, הייתם בזה. רבותיי, עשו לנו פה בלוף. אם אתם לא מאמינים עדיין, דרך אגב, אם אתם לא יודעים, לא היה שפעת השנה בארץ. אפס מקרי שפעת. מה קרה לשפעת? מי יודע?
הקורונה לקחה אותה.
בדיוק, חזק וברוך. הקורונה לקחה אותה. אין שפעת בכל העולם. לא רק בארץ.
החורף הזה בעיצומו, זה מאפשר לנו הצצה ראשונה, סוג של קדימון, לשילוב של קורונה ושפעת בחורף. מהנתונים שמגיעים אלינו משם, מן החצי הכדור הדרומי, לפי שעה, השפעת שם קלה מאוד. הנה, באוסטרליה נרשמו בחורף הזה עד כה 21 אלף מקרים של שפעת, וזה לעומת 132 אלף בתקופה המקבילה בשנה שעברה. 36 חולים מתו משפעת באוסטרליה השנה. בשנה שעברה מתו 430 אוסטרלים משפעת, יותר מפי עשרה. בדרום אפריקה קורעת עכשיו תחת הקורונה, נרשמו לפי הדיווח האחרון, השנה 85 מקרים של שפעת בלבד, לעומת 22 אלף בתקופה הזו בשנה שעברה. בארגנטינה גם כן ירידה של 64% במקרי השפעת השנה לעומת השנה שעברה, מ-421 אלף בשנה שעברה ל-151 אלף בלבד השנה. בצ'ילה שסמוכה לארגנטינה נרשמו השנה קצת יותר מ-1,100 מקרים של שפעת, לעומת 21 אלף מקרים בתקופה המקבילה בשנה שעברה. בשבועיים הראשונים של יולי, סיונת השפעת בכל שנה, לא נרשם בצ'ילה השנה אף לא מקרה אחד.
מה קרה לשפעת? הם אומרים להם, זה בזכות ששמרתם, הייתם בסגר ובידוד. אז איך קורונה כן היה? אחד אמר לי, בזכות שהיינו עם מסכות. אז איך קורונה הייתה? לא שמרנו למסכות מספיק. אז איך היה שפעת? איך לא היה שפעת? תחליט, תרתי דסתרי. מצד אחד הוא אומר, לא היה שפעת. או אז הוא אמר לי בסוף, לא. הקורונה חודרת דרך המסכה, השפעת לא חודרת. זה אותו חיידק, אותו גודל. שפעת זה אותו, קורונה זה משפחה של שפעות. כל השפעות החזירים, שהסארס, כל אלה, כולם נקראים קורונה. אותו דבר, הם בכוונה לקחו משהו שקל להתבלבל, שיוכלו להלביש עליו הרבה שפעת, ולהגיד שהיה לו קורונה. מנכ"ל חברת פייזר, הוא אשם בשוחד לרופאים ופקידי ממשלה בשמונה מדינות, שילם יותר מ-45 מיליון דולר כדי לזכור את האישומים, זה היה לפני 10 שנים. אתם בוטחים בו, אתה תקנה ממנו תרופה, משהו להכניס לתוך הגוף שלך, את זה משרד הבריאות לא אמר. את זה הם לא אמרו. פלא פלאים. תראו כמה... זה כל זה, כל אחד עם קצת בדיקה יכול לבדוק. הבעיה שלא מראים את זה. שימו לב. הכנס הגדול בעולם לחברת תרופות, פייזר שילמה, ב-2009, 2.3 מיליארד דולר. עכשיו, רבותיי, שימו לב. בשביל להפסיד במשפט ולשלם, תחשבו כמה האשמה הייתה להם, כי יש להם כסף. יש להם עורכי דין. ובכל זאת יצאו חייבים. זאת אומרת שהיה פה קייס, זה לא סתם איזה המצאה. ומוכנים לשלם ולהמשיך בביזנס, זאת אומרת, כמה כסף הם עושים פי עשרות מונים, תחשבו לבד. תקראו הם בשימו. הנה, בניגריה, עומדת למשפט בגין גרימת מוות של 11 ילדים לניסוי תרופה. ניגריה טבעה אותם. פייזר העלתה מחירות על ידי התראייה בתוכניות חינוכיות לרופאים. משקרים, עובדים, בקיצור, זה קבוצת מאפיונרים פה, רבותיי. זה מאפיונרים. יש לנו עסק עם מאפיונרים, תכניס אותו לראש. משרד הבריאות, אני לא מדבר על הרופאים והחיות. מי שעומד בראש שם, פקידים מסוים במשרדי, כמו שאמר חבר הכנסת אייכלר, יש פה מאפיה. וכרי נראה שהמאפיה הזאת עובדת בכל מדינה. יש בגרמניה את המאפיה שלהם ובכל מדינה, וראש הפירמידה זה אלה. משרד הבלוף העולמי.
אם אייכלר יודע שהם כאלה מושחתים, למה הוא איתו בממשלה? למה לא הפילו את הממשלה?
תשאל אותם, אתה שואל אותי. למה ליצמן, הנה יש לך שאלה, ליצמן היה שר הבריאות. שר הבריאות בגל הראשון שהצליח בכבוד, יחסית אמרו שהוא הצליח הכי טוב בעולם. איך הוא התפטר?
הרופאים היום מפחדים לומר את האמת. מפורש? כן. עכשיו, יש רופאים שאומרים, בשיבה, רופאים לא רוצים להתחסן. אני קיבלתי השבוע מרופאים בשיבה עם מחסום על הפה, חסתמו לנו את הפה, אסור לנו לדבר. אסור לאף רופא להתראיין. רופאים אסור בארץ להתראיין, רופא אסור לו להתראיין, ולהגיד שנגד החיסון.
על ועדת הלסינקי, שמעתם? ועדת הלסינקי זה ועדה לניסויים רפואיים בבני אדם, שיש את זה בכל העולם. בגלל הניסויים שעשו הנאצים עם מחשימם על היהודים, אז הקימו את הוועדות האלה בכדי להגן על האזרחים. זה ועדה שמורכבת מרופאים, חוקרים, משפטנים, כל מיני מומחים שהם אמורים להגן על זכויות האזרח שלנו, שלא יעשו בנו ניסויים שונים. עכשיו שימו לב, ועדת הלסינקי של ישראל פורקה או נוטרלה על ידי משרד הבריאות פה בישראל, ראש הוועדה ומספר מחבריה התפטרו, ומתי קרה כל זה? מספר חודשים לפני התפרצות הקורונה בישראל. זאת אומרת, זה היה ממש הכנה לקראת החיסונים לפני שהקורונה בכלל הגיעה. עכשיו, שאין ועדת הלסינקי שיכולה לעצור את החיסונים הניסיוניים בנו באזרחים, משרד הבריאות יכול להכניס חיסונים של פייזר בלי הפרעה. זה בדיוק מה שקרה. ודרך אגב, לכן גם הגישו תביעה לוועדת הלסינקי הכללית שבהג על כל התרמית הזאת של משרד הבריאות פה בישראל. אז תוסיף לזה גם את העובדה, זה עוד דבר שלא סיפרו לנו, וזה אפשר לבדוק בקלות. זה מופיע באתר הרשמי של משרד הבריאות. רשימת התורמים למשרד הבריאות ולכל מיני קופות חולים, אני בדקתי רק כמה שנים אחורה, שימו לב. בשנת 2016 למניינם, מי מופיע בראש רשימת התורמים? חברת פייזר. תרמה 3,685,000 ש"ח. בשנת 2017, שוב פעם חברת פייזר, בראש רשימת התורמים. 11,368,000 ש"ח. כנ"ל גם בשנת 2018. 10,261,000 ו-2019 בשנה האחרונה שלפני הקורונה, שוב פעם חברת פייזר בראש הרשימה עם 7,000,000 שהם תרמו למשרד הבריאות. אז ביטלו את ועדת הלסינקי, נתנו הרבה כסף במקומות שצריך לשחד, משתיקים רופאים, מאיימים, סוחטים, מפבריקים מספרי מתים ובדיקות, נותנים תמריצים על כל מת מקורונה, וגם על כל בדיקה נותנים תמריצים. אז מה הוא צריך בשביל להבין שיש פה תרמית ויש פה מאפיה?
נו, אז מה אתה יכול לספר על הבחור?
הוא, מאיפה להתחיל? חמד של בחור, היעלום שבכתר.
איך הוא בהיגיינה?
מקפיד בהחלט. שוטף ידיים 5 פעמים ביום, לפי כל הדעות המחמירות.
אהה, מסכה?
לא מוריד לרגע. בקושי בין הסדורים. לכמה רגעים כדי שיהיה לו משהו לאכול להכניס לפה.
אני שומע. החמוק חברתי?
שומר לחומר. 2.5 מטרים, לא כולל לחמוק של הכובע.
נו, נשמע מתאים מאוד.
גדולי ישראל קבעו, הנחיות משרד הבריאות, דין הם. עטיית מסכה באופן תקין, שמירה על מרחק של 2 מטרים, הימנעות מהתקהלויות והקפדה על היגיינה. והמחמיר? תבוא עליו ברכה. מוגש מטעם מטה ההסברה למגזר החרדי של משרד הבריאות.
עכשיו הקימו ועדת חקירה אזרחית. בגלל שהמדינה מחפה, אז עשרות עורכי דין ורופאים הקימו ועדת חקירה אזרחית על החיסוני הקורונה והגישו תבועה לוועדת הלסינקי. התגלה שיש הרבה נפגעים מהחיסונים ומשרד הבריאות מסתיר. אנחנו בקו שלנו עשינו שלוחה, 77 לנסגי חיסונים, כל אחד, בן אדם מסיח לתומו. אתם יודעים כמה אנשים לא עלינו נפגעו מזה? עכשיו זה רק מעכשיו. את התוצאות נדע בעוד כמה שנים. אנשים אומרים, הנה, מלא קיבלו חיסונים, גם ההורים שלי שאומרים, לא קרה כלום, הלוואי שלא יהיה כלום. אבל את התוצאות הלא תדע עכשיו, הצופיות. חיסונים, יש להם השלכות של שנים. אחרי זה נדע כמה מה עשו. אבל משהו ודאי שמתוכנן פה. יש פה רמאות, זה ודאי. זה ודאי. וכל המטרה שלהם היה חיסונים, זה ודאי. כי זה מה שהם הוליכו לכל אורך הדרך.
יש הבדל מאוד גדול בין שפעת לקורונה. מבחינת אחוזי התמותה, אנחנו יודעים שמקורונה מתים הרבה יותר.
המחלה הזאת איננה לא דבר, לא הבבואות שחורות ולא אבולה. היא מחלה שהתמותה ממנה, למעט בגיל המבוגר ובאנשים עם מחלות רקע, היא נמוכה ביותר.
המגפה הזאת היא מגפה מנופחת בממדים שלה. 99.8% מהאוכלוסייה ישרוד את הנגיף, גם אם כל העולם היה נדבק.
בשנה אחת מתים מקורונה כמו מעל 20 שנה תמותה משפעת.
לפי הדוח האחרון של המרכז הלאומי לבקרת מחלות שבמשרד הבריאות, מאז תחילת השנה ועד החודש הזה אין תמותה עודפת בישראל. כלומר, סך הפטירות בכלל בישראל, כולל קורונה, כולל הכל, תואם את הממוצע הרב שנתי.
ונחזור על זה, גם אם יש לו מחלה סופנית, סיבת המוות?
סיבת המוות תיכתב כקורונה COVID-19.
החיסון בהחלט נבדק ועבר את כל התהליכים כמו בדיקה של חיסון ואישור כמקובל. כל התהליכים נעשו, הם בהחלט נעשו הרבה יותר מהר כי הושקעו משאבים של כל העולם בפיתוח החיסונים האלה, וכאן פשוט צמצמו את התהליכים, עשו אותם יותר זריז, אבל לא פגעו באיכות של כל הבדיקות האלה.
My name is Dr. Johan Dennis from Belgium. The corona vaccine is not proven safe or effective. There is no medical emergency. It is a fake pandemic.
My name is Moritz van der Borch. I'm working as a journalist in science and medicine, and I'm from Germany. Do not take this vaccine. This vaccine is dangerous. This pandemic is a fraud.
My name is Amfid Lafain. I'm a medical doctor from Belgium, specialized in chronic infectious diseases such as Lyme, Epstein-Barr, molds, etc. The COVID-19 vaccine is not proven safe nor effective.
I'm Dr. Kevin Corbett, a retired registered nurse and health scientist in the United Kingdom. The COVID vaccines are not proven safe or effective. COVID is not a real medical epidemic. The vaccines use synthetic products that will alter your genes, allow monitoring of your vaccination status, and produce dangerous chemical reactions.
ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, התרופאות האלרגיות הן בסך הכל קלות, היו מאות מקרים של תופעות אלרגיות משמעותיות, יחסית לכמות המיליוני חיסונים, התגובות האלרגיות הן מאות המקרים לעומת תרופות אחרות שאנחנו מכירים בכלל שנמצאים בשוק וגם לחיסונים.
אנחנו מחסנים אוכלוסייה בסיכון, זה אנשים מעל גיל 60, זה אנשים קשישים, מבוגרים, עם מחלות רקע, וזה ברור שתהיה תמותה.
California man dies several hours after vaccine. Coronavirus kills dozens at care homes. A letter of warning to the FDA, caution needed. Regulator report receives 81 reports. Nursing home whistleblower, seniors are dying like flies. Norway investigates 23 deaths. 33 elderly people dead after first dose. 55 Americans have died following mRNA injection. Norway, more deaths. Chinese health experts call to suspend Pfizer vaccine. 4 people died and 240 got COVID-19 in Israel after being injected. COVID-19 outbreak at nursing home infects 137 residents and kills 24. Seizures and paralysis due to encephalomyelitis. 2 people in India die. And so on and so on and so on. Portuguese health workers died. 10 dead. Morbidity and mortality weekly report. That thick.
Thank you.
Thank you for watching.